שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש עדר העיקר, מאת רבנו אור העולם הרב קוק. ואם אני לא טועה, נדמה לי שהגענו לעמוד מ"א בפסקה השלישית, שורה 4-5. נכון? אתה בדרך כלל יודע להגיד לנו. כן? טוב, יפה מאוד. טוב, אז אנחנו עסוקים כאן בכפירות העיוניות. מה זה הכפירות העיוניות? יש טענות פילוסופיות, מדעיות, לוגיות, ארכיאולוגיות לפעמים, נגד האמונה הדתית וקיום המצוות. אז אומר הרב, אפילו הכפירות העיוניות, כשנדקדק בהן דקדוק מעט, נמצאין כולן תלויות בדקדוקי העניות, והם מוכרים לא רק את האמונה בתורה, רק את יושר ההיגיון והצדק הטבעי. למשל, הכפירה בשערת הנפש ובעולם הבא, שלדעבוננו מבקשים רבים להפיצה כפרופגנדה להלאומיות. פרופגנדה מה זה? תעמולה, יפה. כן, בלי שימת לב, מה שנדמה לי ששאלנו על זה בשיעור הקודם, כן. בלי שימת לב שכבר כדמום הצדוקים הראשונים, הרי זה לא חדש. כן, בתוך עם ישראל הייתה כת שלמה, חשובה מאוד, אריסטוקרטית, של כהונה בדרך כלל, שאמרה שאין עולם הבא. שכבר ניצחנו בעזרת השם, או ברוך השם, גם במופת היסטורי של קיום צביון האומה, הלו התקוממות לא רק על התורה, כי הלו רבים מהפילוסופים, שלא היו כלל בעלי דת חיובית, על כל פנים ביחס לאלי הדעות, גם כן נמסרו להן בכל חום ליבם. כלומר, מצאנו אנשים שלא כל כך דבקים, או לא דבקים בכלל במסורת הדתית, שכן מקבלים את רעיון הישארות הנפש. לא, זה אומר שיש משהו ביושר הטבעי שמקבל את הישארות הנפש. זאת אומרת, זה לא נורמלי להאמין בישארות הנפש. כן, הרי מצאנו הרבה אנשים בעלי חשיבה, בלי להיכנס לפרטי ההוכחות, שקיבלו את הרעיון של הישארות הנפש. כן.
איך יכול להיות שדווקא כהנים, שהרבה מהעיסוק שלהם זה לכפרה, וכאילו להביא את העולם לא...
איך הדזוקי?
דווקא הם כאילו כופרים בזה.
אני אגיד לך למה. הכהנים נמצאים כבר בחיי העולם הבא. מגיעים למקדש. לכן גם אומרים שם הוויה שם. אז אין משהו מעבר. נאמר, אני חושב אולי אפילו לזה התכוונו כשאמרו, ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. הפשט הוא הפשוט, הרי שם הוויה מבטא את המצב העתידי של העולם. לכן אי אפשר לבטא אותו. אם אתה מבטא אותו, סימן שאתה כבר, שאתה חושב שהעולם הזה זה הכל. לכן אין לו חלק לעולם הבא, אין לו עולם אחרי זה. אבל ייתכן שהמשפט במקור נאמר על הכהנים, הצדוקים, שהיו רגילים להגות את השם באותיותיו, ואין להם חלק לעולם הבא, כי הם לא מאמינים בו. כן? יכול להיות. זה כמו שראיתי פעם הסבר, מה זה שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. כי הם כבר היו שם. טוב, אז גם פה, כי עלו רבים הפילוסופים שלא היו כלל בעלי דת חיובית, על כל פנים ביחס אלי הדעות, גם כן נמסרו להן בכל חום ליבם. למשל, אפלטון. כן. או למשל, הנאו-אפלטונים. או למשל, ברגסון. או קאנט. כן, כלומר, זה לא דבר שהוא רחוק מן המחשבה האנושית לדורותיה. וכן, הרבה מהמעיינים, היותר נאורים אפילו בימינו, הם מתנסים לדעת חיי האצילות והרוחניות. למשל, ברגסון, בן דורו של הרב קוק. וכמו זר יחשב, שבשם חופש הדעות, יבואו אנשים מתפארים לבעלי היגיון, להשריש דווקא דעה הפוכה מדרך ההשכלה הכללית ומוסר טבעי שכמותה. כלומר, הרב כאן לא דן בשאלה האם יש ראיות לכאן או לכאן. אלא הוא אומר, אתה עכשיו רוצה לבסס לאומיות? לאומיות לא יכולה להיות מבוססת על דעות שהן לפחות מסופקות. כגון הכפירה בהישארות הנפש וכדומה, שהיא אדרבה דעה מקובלת ברוב העולם גם אצל ההוגים. וכן כל הכפירות המתייחסות לעניינים הנאצלים, באים תמיד על היחס של הציור החיובי שלהם. מה שבאמת הציור האמיתי של האמונות הנאצלות הוא רק צלם השלילי, צידם השלילי. כמו שמפורסם מדברי הפילוסופים הקלמונים, שהשוללות במידות, במידות השם יתברך, הן יותר אמיתיות מהמחויבויות. כלומר, נגד מה מדברים מבקרי הדת? נגד כל מיני ציורים חיוביים. אבל הדת בעצמה מודיעה שהציורים החיוביים הם לא נכונים. אז נגד מה אתה נלחם? שאלוהים הוא גדול, שאלוהים הוא חזק. זה תמיד, הנה, ביטוי הזה, לסבר את האוזן. מה באמת? השלילה. מה האמת? השלילה, נכון? אז השלילה היא לא מודיעה שום דבר. אז בזה האמונה יותר מעמיקה, יותר שורשית, מתחברת עם הטענות של הכופרים היותר גדולים. לכן, אומר הרב קוק, אתם נלחמים נגד תחנות רוח. או יותר נכון, אתם עושים פול גז בניוטרל, כי מה שאתם אומרים, גם הדת אומרת. מה? זהו, זה הכל עניין של גישה. מתוך מה זה נאמר? הרבה פעמים אנחנו רואים גם אצל מבקרי המקרא, שמבקרי המקרא משוכנעים שהם אומרים כפירה גדולה, כשבעצם מה שהם אומרים זה דברי המאמינים בעצמם. אבל זה, טוב, כתבתי על זה בקדושה ותורה, יש מאמר נקרא ביקורת המקרא, וגם שיעורים שהעברתי פה. אז אין צורך לחזור על זה כעת. טוב. כן, מה זה מזכיר, היה ספר שכתב אל-גזאלי, אבו חמד אל-גזאלי, פילוסוף, נגד הפילוסופים. הוא קרא לזה הפלת הפילוסופים. אומרים שהכוזרי זה אל-גזאלי היהודי, לא בדיוק, אבל לא משנה. אבל ככה הוא אמר, הוא כתב ספר הפלת הפילוסופים. אז אבן רושד כתב ספר הפלת ההפלה, נגד הספר הזה, להפיל את ה... טוב. והגזרה הזאת של הפילוסופיה העתיקה, כן, מורה נבוכים, או כוזרי מאמר שני בית, לא יוכלו להוסיף עליה ולא לגרוע ממנה ולא נימה, גם הפילוסופיות היותר חדשות. למשל, הדבר, מה זה הפילוסופיות היותר חדשות? קאנט. שגם קאנט, כשהוא מדבר על זה שכל ההכרות הן סובייקטיביות, בעצם אינו מוסיף שום חידוש על דברי הרמב״ם שאמר שכל ההכרות הן שוללות. זה ניסוח אחר של האמירה הזאת. למשל, מה? כי אם אני אומר שכל ההכרות הן סובייקטיביות, זה שאין לי שום הכרה חיובית באלוהות. נכון? אז בעצם, מה אומר כאן? הדבר לעצמו בלתי מושג, נכון? הדבר לעצמו, הנאומן, מה שהוא קורא לו, זה בעצם אלוהים, בלתי מושג. בסדר, ידענו, תודה. חידוש, הוא כתב ככה ספר כזה שאמן, ביקורת התבונה הטהורה, כדי להגיד מה שהמורה נבוכים כבר אמר. או רבי יהודה הלוי בעמוד אחד בכוזרי. אז מה הרב, הם לא חידשו פה כלום, אנחנו כבר יודעים את זה. למשל, הדבר ידוע, כמו שאנו אומרים שיחס החיים לשם יתברך, בצורה חיובית היא משובשת, מפני שהיא ממשכת... כלומר, מה זה יחס החיים? לייחס חיים, הכוונה. לתאר את הקדוש ברוך הוא בתור חי. אלוהים הוא חי. אנחנו יודעים שהביטוי הזה הוא משובש, הוא לא אמיתי. אלא מה אומר רבי יהודה הלוי? למה אתה אומר חי? כדי לשלול מת. כן? אבל זה כמו להגיד שהאבן טיפשה. האבן טיפשה? האם האבנים טיפשות? זה, הן נמוכות מדי מכדי להיות טיפשות. כן, הרי טיפש, אתה אומר על אדם שיש לו קצת חוכמה. אבל מה, החוכמה שלו משובשת, או יש לו מעט מאוד. אבל על אבנים אתה לא אומר את זה. אז כמו שאתה לא אומר על מה שלמטה מן החוכמה, אתה לא אומר חכם או טיפש, כך, מה שלמעלה מן החוכמה, אלוהים, למשל, אתה לא תגיד עליו חכם או טיפש. אז בעצם, גם המונח חי, המונח חי, אז למה אתה תגיד על אלוהים שהוא חכם? כדי לשלול את הטיפשות. אבל בעצם גם המונח של חוכמה כלפי האלוהים הוא לא מונח נכון, והוא הדין לגבי המונח חי. או קיים. קיים. האם אפשר להגיד על אלוהים שהוא קיים? ברור שלא. הקיום זה מושג ששייך לנבראים, למה שקיים. האלוהות היא למעלה מקיימות. אז אתה יכול להגיד על אלוהים שהוא קיים, אתה מקטין אותו. מה פתאום? מה זה קיים? אנחנו, אז מותר לך. יש היתר להגיד את הדבר הלא נכון הזה. אבל זה רק היתר. אז יוצא לפי זה שהאתאיסטים צודקים יותר מן העובדי אלילים, או מן הדתיים הפשוטים. הם אמנם גם הם טועים, כי להגיד אין אלוהים גם זה טעות. למה להגיד אין אלוהים זה טעות? כי אין, זה יש ברמה אפס. זה אפס ישות, אבל זה ביחס לישות. לכן אומר הרב, מה? כן. זה נכון גם אצל גויים. טוב, בסדר, נו. זה נכון. לא. זה מעניין. כלומר, בתורה יש התנגדות לעבודה זרה, אין התנגדות לאתאיזם. מסיבה פשוטה. בתקופה שהתורה ניתנה לא היה אתאיזם. ולמה לא היה? כי היה גילוי. אז האתאיזם היה בלתי אפשרי. בסדר? ולכן, אפשר לומר, האתאיסטים מתקדמים לקראת האמונה. וזה מה שכתוב בגמרא במגילה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת, האתאיסט הוא סוג של יהודי, כי אם אני כופר בעבודה זרה, אז אני מודה, יהודי משון להודות. וזה מה שאמרו על מרדכי, איש יהודי היה, למרות שהוא מבנימין, אז למה אתה קורא לו יהודי? כי הוא כפר בעבודה זרה. כן. מה? טוב. מה אתה רוצה? כן, זה כבר הגדרה אחרת, זה שהאתאיזם היהודי גונז בתוכו אמונה גדולה, כן? באופן יותר מפורש. כן, מה אתה אומר? טוב. אז מה שאומר כאן הרב, למשל, הדבר ידוע, כמו שאנו אומרים, שיחס החיים לשם יתברך, כלומר לייחס חיים לקדוש ברוך הוא, בצורה חיובית היא משובשת, מפני שהיא ממשכת אותנו לצעירה בצורת החיים שלנו. וכל כוחה החיובי איננו בא כי אם להצילנו מהשלילה של הפך החיים. והחוכמה מן השכלות. וכן המציאות. כלומר להגיד על אלוהים שהוא נמצא. שמציירת בנו מציאותנו האפשרית. מה זה מציאותנו האפשרית? אריסטו חילק את המושג מציאות לשלושה חלקים. יש מציאות מוכרחת או חיובית. מציאות אפשרית, מציאות נמנעת. מה זה נמנע? בלתי אפשרי. למשל, משולש שסך זוויותיו שונה מ-180. אומר אריסטו, זה נקרא נמנע. Impossible בערבית. ויש דבר שמציאותו אפשרית. זאת אומרת אפשרית, זה לא קיום ממשי. למשל, העובדה שאני עכשיו יושב על כיסא. האם זאת מציאות? זה מציאות, אומר אריסטו, אפשרית. למה? כי יכולתי גם לא לשבת. וגם יבוא זמן שאני אפסיק לשבת. זאת אומרת שגם כשזה מתקיים, זה לא קיום אמיתי. זה קיום רעוע. לא רק מקרה. זה מקרה בקיום, במובן הזה. כן. ויש קיום עצמי, אלוהים. אלוהים הוא חייב להיות קיים, הוא מוכרח להיות קיים. ולכן אי אפשר בכלל לתפוס את הקיום האלוהי במונחים של הקיום שלנו. בעצם זה רק שיתוף השם. כן, לא, זה נכון, מוכרח המציאות גם זה ביטוי לא מובן. אבל כל פנים זה בא לומר שכשאני אומר על אלוהים מצוי, אני בעצם לא מבין על מה אני מדבר. ואז בעצם עדיף להגיד לא מצוי, מאשר מצוי, כי אז אני עלול להסביר את המציאות שלו לפי מונחים של המציאות האפשרית. וזה מה שכותב כאן. וכן המציאות שמציירת בנו מציאותנו האפשרית. אתה מבין? הרב כאן מניח שהקורא מכיר את הביטויים האלה של אריסטו. הם מופיעים ברמב״ם למשל. כן, מה אתה אומר? נו. נו. נו, אז מה? לא ראיתי את השאלה. מציאות שהוציא אותנו ממצרים. לא. כי להגיד... זו באמת השאלה, איך אפשר לומר את זה? כן, מה, מה ההוצאה ממצרים? כן, בכלל, יש, טוב, זה קטן, נכנס לסוגיה הרבה יותר רחבה. אנחנו מוצאים אצל הנביאים הרבה מאוד ביטויים חיוביים של אלוהים, של אלוהות, אשר הוצאתיך וכו'. עכשיו, הרמב״ם מסביר את כל המושגים האלה כמו מושגים פילוסופיים, דנו על דרך השלילה. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מחלק בין המושגים כפי שאנחנו תופסים אותם בתקופה שאחרי הנבואה ובין התקופה של הנבואה. בתקופה של הנבואה מותר להגיד כל הביטויים גם אם הם סותרים את השכל, כי אני מבין על מה אני מדבר. למשל, בספר שמות בפרשת יתרו נאמר וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הר השן. העם ראה. מה אומר משה 40 שנה אחר כך? לא ראיתם כל תמונה. מה זה? לא ראיתם כל תמונה. כתוב בספר שמות שראינו. התשובה היא, בזמן שזה קורה, אפשר להגיד את זה, כי אף אחד לא יתאה. אחרי שזה קורה, כשמדברים על זה במרחק היסטורי, צריך להיזהר, לא להגיד הגדרות חיוביות. מובן? בסדר. אבל מה שאתה שואל אופן כללי, זה שאלה בכלל על כל תורת התארים. אז בשביל זה צריך ללמוד את ספר מורה נבוכים, חלק ראשון, מתוך השלושה. סך הכל מדובר ב-70 הפרקים הראשונים. מה שבא אחר כך כבר פחות שייך לעניין. בסדר? אבל 70 הפרקים הראשונים זה ודאי חשוב מאוד. טוב. וכן המציאות שמציירת בנו מציאותנו האפשרית, שאיננה שווה בשום צד המציאות האמיתית של מחויב המציאות, או מוכרח המציאות. אלא שהיא מצלת אותנו מן המחשבה של היעדר. וכן, כשאנו אומרים כוונה, מה זה כוונה? רצון. אלוהים יש לו רצון. כשאומרים רצון, לא מתכוונים לרצון. ביחס השם יתברך להנהגה ופעולה במציאות, למשל, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כבר נודע מעמקי הקבלה והפילוסופיה, שהיא רק להציל אותנו מהמחשבה של המקרה. ופתגם ראשוני המקובלים נודע, כי כל כוונה היא חיסרון במכוון. כלומר, לא רק הפילוסופים אמרו שאי אפשר לייחס רצון לאלוהות, גם המקובלים אמרו את זה. והנה כל נבון יודע איך להתנהג עם הציורים החיוביים, שהם מוכרחים להיות מצטיירים בליבו של אדם עם לבושם החיובי, אלא שהם נעשים מיד בסיס לציורים השליליים המופשטים שהם מתעלים עליהם. ליתרון כבוד אלוהי. למשל, אומרים בברכה הראשונה של העמידה, אלוהינו ואלו אבותינו, אלו אברהם, אלו יצחק, אלו יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, זוכה חסדי אבות, ביקול עם נבניהם, כל. כל הביטויים האלה הם ביטויים חיוביים. מה אומרים בברכה השלישית? אתה קדוש. מסביר רבי יהודה הלוי, זה בא לשלול כל מה שאמרנו בברכה הראשונה. זאת אומרת, זה בא, לא, זה בא לייחס לאלוהות את כל השלילות ששללו הפילוסופים. לא. אז כאן עולה השאלה, אז אולי תתחיל מהברכה השלישית. אז קודם כל, זה בעיה להתחיל מהשלישית כי אז היא הייתה ראשונה. זה סותר את מהותה כשלישית. אבל יש סיבה יותר מעמיקה. שאם היית מתחיל עם הברכה השלישית, היית נעצר שם. היית שואל, אתה אומר לפילוסוף, נא לנסח תפילת עמידה. אז הפילוסוף היה מתחיל ב, אתה קדוש. תמשיך? לא, אני זו, גמרתי. אין לי מה לומר. אלא מה? צריך קודם כל לבנות את ההכרה החיובית, ואחר כך לזקק אותה. ואז יש על מה לדבר. מה? זה נכון לחלוטין, אתה קדוש. למה לא בסוף 18? לא, זה האחרון בהקדמה. כי השלוש ברכות הראשונות זה הקדמה כדי לתאר את מה שאני עושה. אחר כך אני מבקש, זה הבקשות.
מה הבעיה? שמה? מניטול
אמר דבר כזה. לא יכול להיות. יש המשך שם בגמרא, בספרה. כתוב, כי קדוש אני יכול כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אז זה כבר לא אותו דבר.
זה לא שונה, זה לא...
יש מקום לדון, אבל בוא נמלט כעת משיעור על נושא הקדושה, שזה נושא בפני עצמו. בסדר? כבוד אלוהי, יתרון קדושה ויתרון מציאות, עד שמפורסם אצל חכמי הקבלה והמעיינים, מאז לקרוא בשם עין וחושך את התחלת המושכלות הנאצלות. כן, מה שנקרא הכתר העליון. טוב, היינו ממשיכים, אבל כפי שאמרנו, עכשיו הפרסומות והמבזק. שלום.